ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. כמי שמתעסק הרבה בפנסיה ומגדיר את עצמו כמי שבונה לאנשים פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, הרבה פעמים אני נשאל אם אני יועץ פנסיוני, אבל אני לא יועץ פנסיוני. אני איש שמומחה בנדלן, אני איש שמומחה בבניית עתיד בטוח על בסיס נדלן, אבל יש גם יועצים פנסיונים, יש גם מתכננים פיננסיים, יש גם סוכני ביטוח פנסיונים, שזה מקצוע, כבר פגשנו אחד מהם פה בפודקאסטים, והיום יש לי זכות גדולה לארח חבר שהכרתי לא מזמן, ונקשר בינינו קשר אמיץ, את אסף מליחי. את אסף הכרתי במסגרת פעילות של נטוורקינג, מהר מאוד הבנו שאנחנו משדרים באותו רעיון לעזור לאנשים ולבנות לאנשים דרך, ואני הזמנתי את אסף לבוא במיוחד מרמת גן לירושלים, לבוא ולהצטרף אליי להקלטה של פודקאסט שבו אנחנו נעיר קצת את העיניים של כולם, של כל מי ששומע אותנו, ואנחנו הולכים לדבר על הכסף הפנוי שלנו ועל כל מה שאנחנו יכולים לעשות איתו. אז ברוך הבא אסף מליחי, תודה שבאמת הועלת ועלית לירושלים ובאת. אז תספר לכולם מי זה אסף מליחי.
קודם כל צחי, אנחנו מכירים, הכרנו כבר לפני קרוב ל-15 שנה, עברתי קורס השבחה, בחיתולים שלי בעולמות שוק ההון. אני כבר 15 שנה באיש פיננסים, שבשנים האחרונות למעשה באתי מעולמות של הניהול תיקים, ניהול השקעות, שזה ההשקעות הקלאסיות של פעם. בחמש שנים האחרונות העולם הזה השתנה, העולם שאנחנו מכירים אותו היום, הוא עולם שונה לגמרי ממה שהכרנו לפני 10 שנים. אם האלטרנטיבות עד לפני 10 שנים היו מאוד מצומצמות, היום יש עולם שלם של מוצרים, וחלק מהמטרה שלי כאיש מקצוע, ללוות את הלקוחות, לקבל החלטות נכונות עם הכסף. כי בסופו של דבר, בתוך ים המוצרים הזה, מישהו צריך להבין מה חשוב יותר, מה פחות, ושם נכנס איש המקצוע. אני למעשה...
מה ההכשרה של... תפקיד כזה של מתכנן פיננסי? מאיפה נולד המקצוע הזה?
אז קודם כל, מתכנן פיננסי זה מקצוע שהוא יחסית חדש, הוא קיים בסך הכל 10 שנים, בחול זה נקרא CFP, יש גם הדרכות בארץ והכשרות למסלול הזה, אבל בגדול תכנון פיננסי המשמעות שלו זה לקחת היום זוג או יחיד ולבנות להם תוכנית לעתיד. כשאנחנו מדברים על עתיד, אתה יודע, כולנו חושבים טווח קצר, ואף אחד לא חושב לא על הפנסיה, ולא על כל מיני סיטואציות בחיים, שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהם, אם זה סיכונים שקיימים כל הזמן. כל מה שקשור לנושא הביטוחי, זה חלק משלים מהעולם הפנסיוני והפיננסי.
כל יועץ פנסיוני, מתכנן פיננסי, הוא גם סוכן ביטוח פנסיוני?
בדרך כלל חייב רישיון, אחרת אתה לא יכול להתנהל מול הגופים. צריך רישיון של משרד האוצר, כדי היום, אם אתה רוצה זיקה למוצרים פנסיונים, אתה חייב שיהיה לך את הרישיון. אוקיי. אם אתה לא בעל רישיון, מאוד. בוודאי, אם אתה לא בעל רישיון, אתה לא יכול לבצע את הפעולות.
אני לא סתם שואל את זה, בגלל שאתה יודע, אני נתקלתי, ואני נתקל לפעמים, אתה יודע, מגיעים אליי אנשים, ומספרים לי שהם פגשו כאלה ואחרים, ושאני שואל אותם, אתם בדקתם, בדקתם מי היה מולכם, איזה תעודה יש לו, למה הוא מציע לכם, האם הוא לא סתם איזה אחד שידחף את זה אצל מישהו אחר, ורק בשביל לקבל איזה דרך, איזה קומישן או משהו, ומבין מה הוא אומר לכם, לא כולם יודעים את זה.
האמת שאתה נוגע בנקודה שהיא יחסית כואבת. השוק הזה הוא די פרוץ. אמנם אנחנו נמצאים בעולם מפוקח של משרד האוצר, וכל בעל רישיון, בקלות לקוח יכול לבדוק באתר האינטרנט ולראות אם הוא באמת בעל רישיון או לא, אבל יש המון בעלי תפקידים בעולם הכספים, בעולם הפיננסים, שזה קל מאוד להתבלבל בין הכובעים השונים. בסופו של דבר, כל מי שעובד היום מול איש מקצוע, צריך להבין מה האינטרס של אותו איש מקצוע, את מי הוא מייצג. ואם אתה עובד עם היועץ בבנק, אז מן הסתם האינטרס הוא של הבנק. הוא צריך לייצר רווחים לבנק. אנחנו נמצאים בעולם של רווחיות. כנ"ל אם אתה עובד מול איש נציג של חברת ביטוח, הוא ישווק רק את המוצרים של אותה חברת ביטוח. אין סיכוי שהוא ישווק לך מוצר שהוא לא באותה חברה. אז בקובע שלי, כעצמאי, יש לי את האפשרות ואת היכולת לעבוד מול כל בתי השקעות וחברות הביטוח. ובעצם לבחור את המוצרים שמתאימים ללקוחות שלי, לצורך שלהם, לעשות את ההתאמה המרבית. אם עד לפני 10 שנים עבדתי בחברת ניהול תיקים, והייתי חייב לשווק תיקים של חברה מסוימת, והייתי קבוע לפעמים בחלק מהמקרים, היום יש עולם שלם של אפשרויות שפתוחות לפניי, וזה מדהים. אני...
אתה יודע, זה גם ההבדל, ששואלים אותי מה ההבדל ביני ובין, שאני בא ללוות משקיעים, שואלים אותי מה ההבדל ביני ובין מתווך, ההבדל הוא עצום, אני עובד, למרות שיש גם כמוני שהם אנשים שמכוונים לאיזו השקעה ספציפית שלהם, אני, שבא אליי לקוח, אין לי נכסים למכור לו, לי אין נכסים, נכסים למחירה, אני לא מתווך, אני לא מחזיק נכסים בבלעדיות ולא כלום, אני מכוון את הבן אדם לפי מה שהוא צריך, לפי מה ש... בדיוק בשביל זה אנחנו חושבים באותו דבר, זה גם החיבור שהיה בינינו, שאנחנו אמורים לתת, את הייעוץ האובייקטיבי שמתאים לבן אדם. לצערנו, יש לנו חברים, כן, במרכאות, שהולכים על הייעוץ מתוך האינטרס, איפה שהם מרוויחים טוב. אבל בוא נגיד שבאמת אנחנו נסתכל עלינו הנורמטיביים, שאנחנו באמת יודעים לתת את הייעוץ, ואתה בתחום שלך ואני בשלי, אבל היום באנו לדבר על הייעוץ שלך, אז בוא בעצם תן לי איזה רקע קטן, תן לי רקע קטן. למה אנחנו צריכים את היועצים הפנסיונים, או את היועצים, את המתכננים הפיננסיים? אנחנו יכולים ללכת, לשים את זה בפקם, בכל מיני דברים, או לא לשים את זה בכלל. מה המצב היום שגורם לצורך במקצוע הזה, ואיפה החשיבות שלו?
אז כמו שפתחנו את ההרצאה, העולמות של הכספים, ההשקעות, זה עולמות שהתפתחו דרמטית בעשור האחרון. וזה הפך להיות, אנחנו בסיטואציה שאנשי מקצוע לא מפסיקים ללמוד כדי לעקוב אחרי כל מה שקורה בשוק וברגולציה. אז לאזרח הפשוט, שבאמת, הוא מכיר בעיקר את הבנקים, ובוא נעודה באמת, אין פה חינוך פיננסי. לרוב האנשים מבינים שידע זה כוח, אבל הם בורחים ממושגים. זה כמו שאני אלך עכשיו לבנק, וידברו איתי על רווח ריאלי, נומינלי, ריבית פריים, או שסוכן ביטוח יבוא וידבר איתי על מאזן אקטוארי וחיתום ואמבולטורי. כל המושגים האלה גורמים ללקוחות לברוח ולשבת על הגדר. איש מקצוע, יש לו את היכולת לראות בצורה הוליסטית, את כל הנכסים של הלקוח, ולעשות ההתאמות, מה הלקוח רוצה. יש אנשים שמחפשים...
מה הוא צריך גם.
כן, מה הוא צריך, מה הצרכים האמיתיים שלו, מה השאיפות שלו. וזה יכול להיות בחור היום עצמאי, שלא מפקיד מספיק לפנסיה, והוא יהיה בבעיה בפרישה. אז אני, התפקיד שלי להרים לו דגל היום, שהוא עדיין בן 40, ולהגיד לו שיש לו חוסר של 2,000 שקל, או 3,000 שקל, וצריך לחסות הבור הזה. עכשיו, יש המון פתרונות שאפשר לייצר בעולם שלי. אני יכול, זה יכול להיות דרך הפקדות שוטפות, זה יכול להיות שינוי מסלול, זה יכול להיות המון פעולות שאני יכול לבצע. אבל אם אני לא אבוא ויעשה את התיקונים היום, באזורים של גיל 60, שבדרך כלל רוב האנשים בגילאים האלה מתחילים לבדוק מה יש לי, מה אין לי, ואז בנקודות האלה אין לי הרבה באמת מה לעשות.
האם אני טועה שבאמת, אני מרגיש, אתה יודע, הרי אני מייעץ לאנשים שהם באים אליי לפחות על התחום ה... לנדלני, ואני מרגיש, ואני אפילו הרבה פעמים מפנה אותם, ואני אומר להם, אתם לא יודעים מה יש לכם, מה אין לכם, אתם רוצים לבוא, אני שואל שאלות, כן? אני יכול לדעת אם יש להם קרנות כאלה, אם יש להם קרנות השתלמות, אם יש להם דברים, ומתוך זה לבנות, אבל שאני שואל אותם כמה פנסיה יש לכם, כמה יכולת תהיה לכם כלכלית בגיל המסוים הזה, איפה אתם תעמדו ממה שאתם עומדים היום, איזה הוצאות יהיו לכם, אנשים לא יודעים כלום. אנשים לא יודעים כלום, ואני כל פעם מגלה מחדש את אלה שבאים, אוי, אתה יודע, אשתי יהיה לה רק 1,000 שקל, רק 2,000 שקל, לי יהיה רק 4,000, עכשיו אני מרוויח 15, הרי אין ביניהם דברים, אבל אני מרגיש שיש איזו התעוררות בתחום הזה. זאת אומרת, האנשים מתחילים להבין שהם צריכים לדעת את זה, אני טועה?
יש התעוררות בעיקר בקרב הדור הצעיר דווקא. אני רואה היום הרבה בפורומים, דווקא את החברה הצעירים, שמתעניינים בהשקעות ומתעניינים לדאוג לעתיד שלהם, ובודקים קרנות פנסיה. היום יצאו קרנות פנסיה מחכות מדד S&P. מדד S&P, למי שלא מכיר, זה המדד של הבורסה האמריקאית, המדד שמאגד תחתיו 500 החברות הגדולות בארצות הברית. זאת אומרת, אתה יכול במדד אחד לקנות את אפל, אמזון, פייסבוק, גוגל, את כל, למעשה, מדד הטכנולוגיה. המשמעות של העניין הזה, שזה ייצר להם יתרון בפרישה. אם היום בחור בן 30 עובר למסלול מחכה מדד, שהתשואה הממוצעת שלו זה 10%, משפיעה לו דרמטית על הפנסיה. יכול להיות שהוא יהיה פי 3 ממה שהוא יחסוך, רק על ידי השינוי מסלול הזה. אז יש היום המון רצון ללמוד וכן להכיר, אבל עדיין רוב הכסף של הציבור, בעיקר אנשים מבוגרים, עדיין נמצאים בבנקים, מהסיבה הפשוטה, הם לא מכירים אחרת.
השאלה אם זה נמצא בבנקים, בפקדונות או בדברים, שדרך אגב כולנו יודעים שהם לא נותנים כלום, להפך אנחנו עוד משלמים רק למלות לבנקים, אנחנו רק מפסידים, או שזה נמצא אפילו בחשבון עוש, איפה נמצא הכסף?
אז קצת מספרים, אם התחלנו את שנת קורונה, 2020, במרץ היה לנו יתרות עוש של 420 מיליארד שקל, יושבים בעוש.
אתה מדבר חשבון בארץ.
כן, כן, יתרות בעוש, כסף ששוכב בעוש, אפילו אין לו ריבית. אנחנו מדברים על זינוק.
איך אתה מסביר דבר כזה?
המון סיבות. קודם כל, אנשים נורא חששו בתקופת הקורונה. כל החלטים והלחץ והאי ודאות ואין ממשלה, ורואים בדיוק מה שקורה במשק. הרבה אנשים לא עובדים ורצו להיות נזילים. באופן פרדוקסלי, למרות שאנחנו כרגע ב-2021 והשווקים חזרו לעצמם, עדיין אנשים נמצאים ויושבים על הגדר. זאת אומרת, ראינו זינוק של 25%. אנחנו היום ב-570 מיליארד שקל, לפי נתוני בנק ישראל, ששוכבים בעוש. תוסיף לזה את הפקדונות שבאמת, מי שמשקיע בפקדון בנקאי, צריך להבין שאנחנו מדברים על ריביות של 0.2-0.3. זה אומר שאם אתה רוצה להכפיל...
גם לא תניהול וכל
בדיוק,
אלה.
זה אומר שאם אתה רוצה להכפיל את הכסף, אם תשקיע דרך פיקדון, ייקח בערך 360 שנה עם ריבית של 0.2. אז בהצלחה לך. אני חושב שיש שם דרכים...
יש לי מה לשאוף.
כן, אז בגדול, ותשמע, אנחנו בסביבת ריבית אפסית. ואם אתה בכלל בגרמניה...
אנחנו נהנים מזה דרך אגב בצד השני, כן? שאנחנו לוקחים את המשכנתאות, כן?
נכון.
אבל שאנחנו צריכים לקבל... היום ונורא.
בסופו של דבר, הבנק הוא מתווך. אם הריבית היא סביב האפס, אתה תקבל סביב האפס. היום, למעשה, מי שנשאר בפיקדון או בתוכניות חיסכון, זה מחוסר ידע. זה כי שיפרה מהבנק התקשרה ואמרה לסגור את הכסף בפיקדון, אוקיי, לא מכירים פשוט לאלטרנטיבות. ויש שם מוצרים חכמים שיצאו ותפסו תאוצה, כמו תיקון 190 מ-2012.
אני רוצה שלא דיברנו על זה, כדי שנדבר על זה, אבל אני מאוד אשמח, מאוד אשמח אם אתה תסביר לאנשים מה זה התיקון 190.
אז זהו, תיקון 190 זה פחות מוצר שרציתי לדבר היום, כי הוא מוצר נשתי. אבל בגדול אנחנו מדברים על מוצר שזה מוצר פיננסי שלמעשה... אין קופת גמל בתיקון 190. תיקון 190 זה תיקון לפקודת מס הכנסה. מה שקרה, היה איזה עיוות מסוים. אנשים, אפלה ואפלה, היו יוצאים לפנסיה ומשלמים מס פעמיים. ואין כפל מס בישראל. זה פגע בעיקר באנשים עם שכר גבוה. זאת אומרת, היו מפקידים מעל התקרה. יש לכל הטבות מס תקרה מסוימת. ומי שהפקיד מעל התקרה עם שכר מאוד גבוה, שילם מס... גם במועד ההפקדה וגם במועד שהוא קיבל פנסיה. אנחנו לא ניכנס לזה עד הסוף ונצלול לזה, אבל בגדול זה יצר, תיקון 190 יצר אפשרות פיננסית ליצור מוצר חדש, שלמעשה המוצר הזה מאוד מתאים למי שמעוניין להגביר קצבה, לקבל פנסיה פטורה ממס, למי שלא יודע בישראל פנסיה חייבת במס כמו כל הכנסה, וזה מתאים לאנשים שרוצים פנסיה גבוהה יותר, שלא חסכו מספיק לפנסיה, או לחלופין אנשים... שיש להם כספים, והם מגיל 60 וצפונה, באזורי הפרישה אפילו 67, ויש להם פנסיה מינימלית של 4.5 אלף שקל. למי שעומד בשני התנאים, יכול היום להפקיד לפי תיקון 190 לקופת גמל, כסף שהוא נזיל, שיושב היום בחשבון הבנק, ואני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל הצועה הממוצעת של קופות הגמל בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, זה סביב ה-6% במסלול כללי. וזה דרמטית הרבה יותר ממה שאתה יכול לקבל היום בבנק, ומעבר לזה אתה גם נהנה מיתרונות מיסוי נוספים, כמו מס רווח הון של 15% במקום 25% בכל מוצר רגיל. אנחנו מדברים על נומינלי, לא ניכנס פה ריאלי נומינלי, אבל בגדול, אם אתה בגיל פנסיה, ויש לך פנסיה מינימלית של 4,500 שקל, תיקון 190 זה המוצר הכי רלוונטי היום לאנשים בגילאים האלה עם הצבירות האלה.
לא יודע איך בכל הפודקאסטים האחרונים כולם בסוף מגיעים אליי. די, עברתי 60, לא צריכים להזכיר לי. אתה יודע, אמרתי
אבל
את זה.
אבל אצלך זה פנסיה מבוססת נדלן, אנחנו מדברים על פנסיה מאוד. שהיא...
אתה יודע שאמרתי, סיפרתי קודם שהלכתי לבדוק ללקוחות דיור מוגן, אז אמרו לי, כן, אתם יכול לבוא לגור שם מגיל 60 ומעלה. זה היה השיחה הכי משברית שהייתה לי, אם אני כבר מתאים לדיור מוגן.
היום 60
זה גיל שאני לא, בייחוד שאני לא מרגיש כזה, של דיור, לא של דיור ולא של מוגן, אני רק בדיור. בוא נתרכז, אנחנו החלטנו שאנחנו נדבר על שני מוצרים במיוחד, ואחד המוצרים המעניינים זה הגמל להשקעה. שאני חושב שאחד המילים שקצת מבלבלות שם זה המילה גמל, וזה מוצר שהוא לא ותיק כזה, שכולם מכירים אותו. אז בוא תספר לנו מה זה גמל להשקעה, תסביר לנו מאיפה זה נולד, ובוא נדבר עליו ועל היתרונות שלו.
אז קודם כל, גמל להשקעה זה מוצר די צעיר. אנחנו מדברים על דצמבר 2016. אנחנו לא הרבה מכירים את הרקע של המוצר, אבל באותה תקופה כחלון היה שר האוצר. אתה, אני מבין שהיית בין
החברים שלו.
בין החברים שלו. באותה תקופה, כחלון, אחרי שהוא עשה רפורמה בסלולר, הוא גם חשב על שוק הדיור. המטרה שלו הייתה לצנן קצת את עליות המחירים, לטפל בביקוש ובהיצע, ואחת הרעיונות שהיו זה לקחת בעצם, לפתוח מוצר להשקעה.
אלטרנטיבה. שנקרא לו
גמל להשקעה. אלטרנטיבה, כן. הוא רצה למעשה לעבוד בשיטת המקל והגזר. לכל מי שיש דירה, שנייה, שלישית, לימים זה לא עבד, כן? הוא יצא עם מחיר למשתכן, אבל באותה תקופה החשיבה הייתה שמי שתהיה לו דירה, שנייה שלישית, והוא ימכור אותה, ואם זה עד 2.5 מיליון שקל, יוכל לשים בקופת גמל להשקעה. במוצר שבמידה והוא יחסוך במשך 5 שנים, אז הוא ייהנה מפטור ממס. וזה הגזר, והמקל היה, למי שלא ימכור את הדירה, הוא ישלם מס. לימים זה לא עבר, בגץ וצחי קווטינסקי כמובן. אתה מאוד התפרסמת על הסיפור הזה של הבגץ.
ברוך השם.
ומה נשאר מהמוצר בסופו של דבר? בסופו של דבר, 70 אלף שקל תקרת הפקדה.
אני חושב שאתה דילגת בהסבר, שבעצם אני היה קשה להבין את המוצר עצמו, מה המוצר היה. אנחנו היינו יכולנו לקחת את המחיר של הדירה, לא משנה מה הסכום שלה, או שהיה הגבלה.
עד 2.5 מיליון שקל, שזה
אוקיי, אז הייתה הגבלה. זה המון. יכולנו לקחת את 2.5 מיליון שקל אלה, לשים אותם בגמל להשקעה, ולהוציא אותם אחרי, אתה אומר, 5 שנים.
נכון.
עם כל הרווחים שלהם.
פטורים ממס.
פטורים ממס.
בדיוק.
זה כמו לתת לנו מה שהיה פעם אפשר למכור כל 4 שנים דירה בלי מס.
נכון.
לעודד אותנו לשים את הכסף הזה.
כן, המטרה הייתה לתת אלטרנטיבה, כי באותה תקופה לא היה אלטרנטיבה לכסף נזיל, שבן אדם יש לו 500 אלף שקל. לא היה את הקופות גמל של פעם שהיית מפקיד, ואחרי 15 שנה זה פטור ממס. מ-2008 למעשה קופות הגמל, כל שקל שהפקדת זה רק לפנסיה. אז לא היה לך אלטרנטיבה נזילה, ואנשים, אלטרנטיבה היחידה הייתה הדירות. לא כולם ססו להשקיע את כל הכסף בבורסה.
השאלה שקבעו את זה, קבעו לזה ריבית, כמו שאנחנו יודעים, בפקאמי, משהו קבוע, או שזה היה דינמי כמו בקרנות השתלמות, וזאת אומרת שיש גוף שהוא משקיע, ובהתאם לרווחים שהוא צובר, ככה נוצר הרווח בקרן.
אני לא זוכר בדיוק את ההיסטוריה של ההתגלגלות של הדברים, אבל זו הייתה הצעה שבסופו של דבר לא עברה. מה שנשאר מהמוצר בסופו של דבר, זה קופת גמל. למעשה, היו צריכים להקים מהר מאוד מוצר חדש. אז כבר הכל קיים, יש את הפלטפורמה של הקופות גמל, החליטו לקחת את הפלטפורמה הקיימת של קופות הגמל הוותיקות, ולמעשה להשתמש בפלטפורמה הזאת, כי פלטפורמה קיימת, יש לנו אפשרות לרשום מוטבים, יש לנו אפשרות לנייד בין גופים, ולעשות את כל העלויות זולות, ובעצם הכל חוץ בנקאי. המטרה הייתה לעודד אנשים לחסוך מעבר לדירות.
אז עכשיו מה אפשר להפקיד בחיסכון?
בשורה התחתונה, אחרי הרבה ויכוחים בין משרד האוצר לוועדת הכספים, הסכימו על סכום של 70,000 שקל כפשרה.
הבנקים מאוד חשוב. אני יכול להפקיד 70,000 שקל?
אתה יכול להפקיד כל שנה. אנחנו מדברים על שנה קלנדרית, לצורך העניין אנחנו היום ב-2021. אני יכול להפקיד בדצמבר 2021 עד 70,000 שקל. 70,913 זה המספר המדויק, ו... בינואר, ראשון לראשון, אני יכול להפקיד עוד 70,000 שקל. זאת אומרת, כל שנה קלנדרית 70,000 שקל. עכשיו, זה פר תעודת זהות. ואם אני תא משפחתי ויש לי שני ילדים ואישה, אז אני יכול להפקיד לכל אחד מהם.
לכל אחד מבני המשפחה.
בדיוק, אז יש לנו 4 נפשות, אז אנחנו מדברים על 280,000 שקל. 70,000 שקל בכל קופה, אני יכול לפתוח לילד שלי בן שנה, ואני יכול לפתוח לעצמי.
ומי מנהל את הקרן הזאת?
יש לנו את בתי השקעות וחברות הביטוח, הם מנהלות את קופות הגמל להשקעה, בדיוק כמו קופות הגמל הרגילות וקרנות ההשתלמות, וכל מוצרי החיסכון שאנחנו מכירים. רק שהמוצר הזה הוא לא פנסיוני, הוא מוצר נזיל. אתה יכול לממש אותו בכל רגע נתון, ויש לו...
אתה לא צריך להחזיק אותו שנים כמו שהיה בתכנון?
לא, זה ההבדל בין גמל להשקעה לקופת גמל.
אז אני שואל, אם אני עכשיו, יש לי את ה-70,000 שקל האלה, או עד 70, ואני עכשיו, או שיש לי עכשיו בחשבון 50,000 שקל.
אוקיי.
Okay. אני יכול להפקיד את זה, ואני צריך את זה בעוד 7 חודשים, 8 חודשים, אני יכול לשלוף את זה. זה כמו בדיוק כמו פקם.
נזיל בכל רגע נתון. זה לא כמו פקם, כי זה נסחר בבורסה ב-100%. פקם לא. חסר סיכון, אבל בגדול הוא נזיל כמו פקם.
בהתנהלות.
כן.
בהתנהלות
כמו פקם. אתה יכול למשוך בדיוק כמו פקם.
ואתה אומר, ולמרות שזה פיקדון שהוא זמני, אני
זה לא פיקדון, זה השקעה לכל דבר.
השקעה לכל השקעה, דבר, כן. אני פטור שם, ממס, אם עמדתי בהפקדה השנתית.
אתה לא פטור ממס, אתה משלם מס כמו כולם, אתה נהנה מהטבות אחרות. העלויות זולות בהשוואה למוצרים בבנק, כמו קרנות נאמנות. יש לנו המון יתרונות בגמל להשקעה. יש את הנושא של המיסוי בעיקר, אנשים לא יודעים, אבל כל פעולה שמבצעים היום במסגרת הבנק או במסגרת חברה לניהול תיקים, אם יש לי תיק השקעות היום, כל פעולה שמנהל ההשקעות שלי עושה בתיק, אני משלם מס 25% על כל שקל שאני ארוויח. במוצר כמו גמל להשקעה, אני לא משלם מס כל עוד לא מכרתי. למעשה אני נהנה מתחיית מס. אין לי הטבות מס, אני משלם רגיל מס, אבל במידה ואני מפקיד בגמל להשקעה, אז אני נהנה מתחיית מס. וזה כמו שיגידו לי בעבודה, איך אתה מעדיף לקבל את השכר שלך, ברוטו או נטו? אז מן הסתם תמיד אני אעדיף ברוטו, ואת הנטו אני אחזיר ביום את המס, אני אחזיר ביום שאני אעזוב את העבודה. אז אני דוחה למעשה את המס. אם אני דוחה את המס, אז יש לי יותר השקעה, יש לי יותר חיסכון.
אז אנחנו צריכים להבין שבעצם... זה משהו שניתן למישהו שלא מחזיק את הכספים הגדולים. מה קורה אם אני מפקיד יותר מ-170,000 שקל?
אז גמל ההשקעה זה פתרון לסכומים באמת נמוכים. כי יש את המגבלה תקרה. זה מה שכביכול הרג את המוצר. וזה מה שרצו הבנקים למעשה. כי גמל ההשקעה זה מתחרה של הבנקים. יש לנו את קרנות הנאמנות, ויש לנו את היועצים שעובדים על תיקים עם ניירות ערך. זה מייצר רווחיות לבנק, ואין סיבה שהם לא ילחמו. אז המלחמה הייתה להגביל את הסכום הפקדה, למרות שהיום כבר יש דיבורים בשנה, שנתיים האחרונות, מדברים על להגדיל את התקרה ל-150, 200, אבל גם עם כל ניסיונות האלה להקטין את המוצר, עדיין זה מוצר שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו מדברים על 4.5 שנים אחרי שיצאנו לדרך עם קופות גמל להשקעה, אנחנו 26 מיליארד שקל. זה סכום שהוא מדהים למוצר חדש, שאף אחד לא מדבר עליו, לא משווקים אותו בשום מקום. אני לא רואה פרסומים, אולי בפייסבוק מדי פעם, כי הגופים בסופו של דבר, בתי השקעות, חברות ביטוח, מפרסמות את המותג, את הבית, לא מפרסם מוצר.
ומי מוכר את הדבר הזה?
יפה, אז גם פה. אז גם פה, אתה, הבנק לא משווק את המוצר, אז אתה נחשף למוצר באמצעות אנשי מקצוע כמוני, סוכני ביטוח פנסיונים, יועצים פנסיונים, מתכננים פיננסיים.
איך אנחנו יודעים מי יועץ ביטוח פנסיוני ומי יועץ ביטוח סתם?
קודם כל, המילה יועץ ומשווק היא חייבת להיות ברורה. אנשים לא מבינים את ההבדל. יועץ ברישיון שלו, הוא יכול רק לייעץ. הוא לא מבצע את הפעולות בפועל. זאת אומרת, הוא יכול לבנות לך על פניו תוכנית, אבל הוא צריך ללכת למשווק, לסוכן פנסיוני. שיבצע את הפעולות, זה כמו קבלן מבצע ואדריכל. אז למעשה, אני בכובע שלי, כסוכן ביטוח פנסיוני, אני יכול גם לתכנן וגם לבצע. וזה היתרון הגדול שלי, כי אני למעשה מלווה את הלקוח גם בביצוע, וגם הליווי מתמשך. יועץ אתה מקבל בדרך כלל ייעוץ חד פעמי. מעטים היועצים שמלווים, למרות שהם אנשי מקצוע מדהימים, אין להם מספיק יועצים, ואני חושב שגם העולם שלי הולך לכיוון יותר של אובייקטיביות, אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו בעולם שגם אם אני סוכן, משווק, יש לי את האפשרות באמת לתת מעטפת רחבה שהיא כמו בכובע של יועץ, אני יכול להציע את כל הגופים ולבחור באמת המוצר הכי מתאים ללקוח.
טוב, אז אם אנחנו כבר נכנסנו לעולם הזה, יש לנו עוד מוצר שאנחנו רוצים לדבר עליו.
כן,
אנחנו כבר הזכרנו אותו בפודקאסטים שלנו, שיש לו, גם כן, במשחק מילים שלו, יש שם משהו מאוד מטעה, בייחוד שזה בא מהעולם של הביטוח, וזה הפוליסת חיסכון.
נכון.
שהמילה פוליסה, יש בה היבט מטעה, לדעתי.
מסכים איתך לגמרי, אבל זה נקרא פוליסה כי זה מנוהל בחברת ביטוח, והתשתית של חברות הביטוח זה פוליסות. מה שקרה עם המוצר הזה למעשה, הוא יצא לדרך ב-2004, מוצר מאוד ותיק, הציבור לא מכיר אותו בכלל, מי שמשווק אותו זה בעיקר סוכני ביטוח, ולמרות שהיום אנחנו כבר 15 שנה, קצת יותר אחרי שהמוצר יצא, עדיין לא מכירים אותו מספיק, אנחנו מדברים על הערכות סביב ה-100 מיליארד שקל, שמגלגל המוצר הזה. מתאים לכל אדם, ללא תלות בהכנסה שלו, בגיל שלו, בדיוק כמו גמל להשקעה, רק שכאן אין לנו תקרה. אתה יכול להפקיד כל סכום שאתה רוצה. דבר נוסף, גם אפשרויות הפקדה, אתה יכול להפקיד באופן חד פעמי, סכום קבוע, באופן שוטף. על פניו, המוצרים די דומים. יש כמה הבדלים שנעמוד בהם, אבל בגדול צריך להבין שגמל להשקעה זה מוצר, שהוא נותן מענה לכספים עד 70 אלף שקל בשנה, ופה אנחנו מקבלים מענה לחצי מיליון ומיליון שקל. אז למעשה המוצר הזה הפך להיות המתחרה הגדול של תיקי השקעות, של בתי השקעות. ומיליארדים זורמים מהבנקים למוצר הזה כל שנה. אנחנו מדברים על מוצר שמנוהל היום בכל חברות הביטוח, זאת אומרת למעשה הכסף יושב בחברת ביטוח, וצריך לבחור גוף שינהל את הכסף, שלא הרבה מכירים, אבל יש היום חברה אחת שהיא למעשה עשתה פעולה שהיא מעניינת, היא לקחה כמה מנהלי השקעות, את המובילים שבהם, אלטשולר, מור, ילין, דש, מיטב דש, ובנו בעצם מסלול, שאתה יכול לעבור ממנהל השקעות אחד לאחר, בתוך אותה פוליסה, וזה דרמטי. עכשיו, כשאני אומר פוליסה, זה מוצר פיננסי טהור. נכון, זה מוצר פיננסי טהור, שאני יכול לעבור מגוף לגוף, מבית השקעות אחד לאחר, וזה דרמטי. אם אני נמצא היום בבנק בתיק השקעות, אני לא יכול לעבור ממנהל אחד לאחר בלי לשלם מס. אני חייב למכור את ההשקעה, לשלם עמלות מחירה, לשלם מס, לקנות, לשלם עמלת קנייה לתיק החדש. כל הנושא הזה כבר לא משתלם. זה חסם משמעותי.
עכשיו, עוד פעם, אתה אומר ש מבחינת התנהלות זה משהו דומה. איזה יתרונות מיסויות יש לנו שאנחנו מחזיקים פוליסת חיסכון?
אז גם פה יש את הנושא של דחיית מס. אנחנו למעשה לא משלמים מס כל עוד לא מכרנו את ההשקעה. כל עוד הכסף לא עבר אליי לחשבון הראש וממשתי את ההשקעה. טכנית אני יכול 10 שנים להשקיע במוצר בלי לשלם מס. רק ביום שאני אפדה את ההשקעה. בבנק כל מה, פעולה מה מחייבת במס. המיסוי הוא 25% על הרווח.
אוקיי.
זה בכל מוצרי השקעה היום. זה לא משנה עכשיו אם תשקיע בכל מוצר השקעה, זה 25%. אלא אם כן, מדובר במוצר ספציפי, כמו תיקון 190, ששם זה 15%. אבל גם עניין של רווח ריאלי, נומינלי.
בגלל שאני הולך, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו נתקלים בו בפוליסות חיסכון, זה שאנחנו שומעים הרבה פעמים שאומרים לנו, בואו תפקידו כסף, יש לכם מיליון שקל? בואו תפקידו מיליון שקל בפוליסת חיסכון, אנחנו ניתן או שתקבלו מאיתנו
מינוף, כן.
80%, 70%, תכף אתה תגיד לנו בדיוק מה המספר, יהיה לכם פערים בין מה שתקבלו למה שתשלמו, והנה הרווחתם פעמיים מהמוצר, ובכסף הזה באמת תלכו לצחי ותקנו נדלן. בוא תעשה לנו סדר בזה. מה באמת האפשרות, ומה באמת הפערים, וכמה זה נכון לעשות את זה?
אז אם זה נכון או נכון, זה אינדיבידואלי, כל אחד והחשיבה שלו והדברים שהוא רוצה להשיג. מינוף זה דבר שהוא קיים היום, בעיקר האוכלוסייה וחבר'ה צעירים, שיש להם 100,000 שקל והם רוצים למנף אותו. ולאו דווקא באותו מוצר, לפעמים זה הולך לדירות להשקעה, בגדול אנחנו מדברים גם על גמל להשקעה וגם על פוליסות חיסכון, אתה יכול לקבל להם עד 80% מהצבירה. זאת אומרת, אם יש לי מיליון שקל, אני יכול לקבל 800,000 שקל. הריביות הן ריביות של פריים פלוס חצי, מינוס חצי, אלה הטווחים, זה בין 1% ל-2%.
הטווחים של קבלת הכסף.
של ההלוואה. אני יכול לקבל הלוואה בריבית של 1%, 2%.
מה הצורות שעושות היום הפוליסות של החיסכון?
הפוליסות עושות צועות של סביב 6% בשנה, או 7% יותר נכון בשנה, במסלול כללי. מסלול כללי, למי שלא מכיר, הוא סביב 40% מניות.
וערכי אז אתה מדבר על פערים של 4%, של 3-4%.
נכון, אבל שוב פעם, אין התחייבות לצועה, אתה לא יכול לדעת, אבל טכנית אתה יכול למנף, והפער הוא יכול להיות סביב 4-5%, יכול להיות 8-9% אתה במסלול מניות, ושם המשחק אתה יכול לקחת עד 7 שנים, אז שם המשחק זה לדעת למנף את זה, ולא הייתי שם את הכל במניות, למשל הרבה מהם מנפים בשוק ההון, אני בעד לגוון, זאת אומרת אם אתה עושה את הפעולה הזאת, אז יש לך מיליון שקל, אתה 800 תקנה דירה, תמנף בצורה הנכונה, זאת אומרת תפזר, שם המשחק זה פיזור בסוף. כי ככל שתפזר יותר התנודות...
אין כאן עניין של רגולציה כמו שיש לבנקים, הרי שאם עכשיו נגיד אני רוצה לקחת מבנק, נגיד 100% כסף, ואני הולך לקנות דירה, הבנק אומר, רגע, אתה לא יכול לקבל 100% כסף, קבעו לנו 50% כסף.
אין פה בעיה של מינוף, כי הגופים בעצם שומרים על עצמם, יתרת החיסכון זה בעצם הכושר החזר שלך. זה יושב אתה לא יכול למשוך את הכסף כל עוד אתה בהלוואה. אז טכנית, זה הסיבה שגם מגבילים את אחוז המניות. בדרך כלל על מסלולי מניות, רוב הגופים לא ייתנו לך הלוואה. זאת אומרת, מגבילים אותך ברמת הסיכון. אתה לא תוכל להשקיע 100% במניות ולקחת מינוף מלא. ייתנו לך 50% במקרה הטוב. ואם זה 80%, אז יהיה במסלול של עד 40% מניות. זאת אומרת, אתה לא תוכל לסכן יותר מ-40% מהכסף.
אוקיי. מי, אצל מי אני קונה את הדבר הזה? אצל מי אני עושה את זה?
אז כל המוצרים שאני מדבר עליהם, אתה יכול בעצמך להיכנס לאתרים של החברות, אבל יותר נכון ונוח לעשות את זה עם איש מקצוע, מהסיבה הפשוטה. הוא פורס לך את כל האפשרויות, מתאים לך את המוצר לצורך. אני אתן לך סתם דוגמה שנתקלתי בה. סבא שרוצה להפקיד לנכדים שלו. עכשיו הוא רצה להפקיד בגמל להשקעה. גילוי נאות, גמל להשקעה, זה מוצר שלסבא אין לו זכויות בו. אני לא יודע, אנשים בדרך כלל לא יודעים, אבל צריך לחדד את הנקודה הזאת. לעניין של קטינים, הסבא צריך לדעת שעד גיל 18, ההורים יכולים למשוך את הכסף. אז לא בהכרח, הסבא צריך לדעת שלא בהכרח הכסף יגיע לילד. גם במקרה של גרושים, אני יכול לפתוח קופת גמל לבת שלי, ובהנחה ואני גרוש, אני אצטרך את גרושתי כדי שתחתום ברגע שנמצא למשוך את הכסף. לא בהכרח זה תמיד מתאים. אז צריך להבין שדווקא להפקדות מהסוג הזה, זה לא כמו מקנה מתנה שהיה פעם סבא היה קונה לנכד, ויכל למשוך בכל רגע נתון. בגמל ההשקעה לסבא אין זכויות, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים עד גיל 18, והם אלה שיקבלו את הכסף, ויכולים למשוך אותו בכל רגע נתון. יש עוד ניואנסים, צריך לקחת בחשבון, כל המוצרים שאני מדבר עליהם, יש אפשרות לרשום מוטבים. עכשיו, אתה בדרך כלל גם נפגש עם אוכלוסייה מגיל 60 וצפונה, יש עניין בגילאים האלה, לדאוג שהכסף יעבור למי שאנחנו באמת רוצים. וזה משהו שהוא לא קיים היום בבנק. אם אתה היום, למשל, מנהל תיק השקעות בבנק, קרן נאמנות, כל המוצרים בבנק, אתה לא ניתן לרשום מוטב. הכסף ילך ליורשים. ויורשים זה הגדרה שנתונה לפרשנות ומשפטית. יש לפעמים ידועים בציבור, יש ילדים, וחשוב לעשות את ההבחנה הזאת. בגמל ההשקעה, פוליסת חיסכון, אתה יכול לרשום את הילדים כמוטבים, והם יקבלו את הכסף. זה גובר על צוואה, זה גובר על...
גם אם יש צוואה...
אתה צריך...
מה שרשום במוטבים...
קובע, כן, גובר על הכל. אלא אם כן הגדרת בצוואה, במפורש, אחר כך, אחרי שכבר סימנת מוטבים בגמל ההשקעה, שהגמל להשקעה הולך ל-X, זה גם נדיר, זה לא... מוטבים גובר על הכל. וזה באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על צורות, על כסף, ויש אנשים שחפשים את הביטחון, וזה לפעמים יותר חשוב מאוד אחוז פה, ולמרות שזה מוצר שהוא עדיף על המוצרים שבבנקים, כי המוצרים של הבנקים נחותים, לא בגלל איכות האנשים. אני לא מדבר על אנשים מדהימים בבנקים, יש ועדת השקעות, אנשים שמבינים השקעות, אבל המוצר עצמו הוא נחות מבחינת מיסוי, וגם מבחינת הרכב הנכסים, שאתה היום משקיע בכל מוצר השקעה דרך הבנק, אתה מוגבל לשני מוצרים, אגרת חוב ומניה. אין לך אפשרות לנכסים לא סחירים. הסיפור של נכסים לא סחירים, אתה בא מעולם הנדלן, אתה בטח יודע שהשוק הזה רותח היום. כל הגופים המוסדיים מתנפלים על נכסים, גם בארץ וגם בעולם, מהסיבה הפשוטה, הם מנסים לייצר תשואה. בעולם של ריבית אפס, אגרות החוב היום לטווחים של קצרים, של שנה, חמש שנים, הריביות הן אפסיות. וכדי לייצר תשואה, אנחנו חייבים, הגופים חייבים לבצע עסקאות מחוץ לבורסה. לא הרבה יודעים, אבל עסקאות מחוץ לבורסה, זה יכול להיות בכל תחום שיש. זה יכול להיות תשתיות. אני יכול עכשיו בתור הראל, חברת הראל, להיכנס למיזם של תחנת הכוח דליה, או מנהרות הכרמל, או כביש 6. אנחנו מדברים על פרויקטים שמייצרים תזרים חזק. זאת אומרת, אנחנו מקבלים אלטרנטיבה של 5%, 6%, 7% לאגרות חוב שיש בתיק. וזה נותן גם גיוון השקעה, וגם משפר את התשואה.
בעצם, אתה יודע, שכחנו לדבר בהתחלה, בעצם מה האלטרנטיבות של האנשים? אם אני לא אלך לפוליסת חיסכון הזאת, מה האלטרנטיבות שלי? זאת אומרת, או ללכת לתוכניות חיסכון בכל מיני צורות בבנקים.
אז יש את המוצרים של הבנק, בדיוק. מוצרים של הבנק זה הפקדונות, זה התוכניות למיניהם, תוכניות חיסכון שנותנות, תסגור את הכסף לחמש שנים. כשאנחנו מדברים על אפשרויות נזילות, אז יש לנו תיק השקעות מנוהל בבנק, תיק השקעות שאתה מנהל באופן עצמאי, תיק מיועד שאתה עובד עם היועץ, ויש לך גם אפשרות לקנות קרנות נאמנות, תעודות סל בעצמך. הסיפור הזה יקר. בסופו של דבר, אין לך יתרונות מיסוי, וגם אין לך מישהו שילווה אותך. זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לבדוק מה עשתה ההשקעה שלך בבנק. אין לך אפשרות להשוואה. אם אני קונה היום קופת גמל להשקעה, אני יכול לבדוק בדיוק מה עשה אותו גוף שלי, להשוות מול היצרנים האחרים. בסך הכל אתה צריך להתייחס למוצר שהוא יהיה בהשוואה ותחרותי. מעבר לזה, אנחנו יודעים היום ש... שוק הנדלן זה לא מה שהיה בעבר, הצורות מאוד נמוכות. אם עד לפני שנה אנשים דיברו על אני אקנה דירה ביוון ואזכיר אותה בקיץ וכל מיני פנטזיות, ובאמת, השוק הזה נהיה שוק קשוח שמתאים לאנשי מקצוע יותר ולא למשקיעים חובבים. תקן אותי אם אני טועה.
אז אני רק אגיד על זה דבר אחד לטובת הנדלן, הרי אני סנגור הנדלן, שאתה יודע, ואני חושב שצריכים לקחת מכל העולמות, ושזה גם הבאתי אותך לפה, וצריך לעשות שילוב, אבל עולם הנדלן זה העולם של היציבות, גם שזה יורד, זה יעלה, כמובן, עוד פעם, לא לעולם חוסן, צריך לדעת איפה לקנות, ולמה זה יעלה חזרה, ומה יש בשוק הזה, ואם זה רק פאוול זמני, כמו שהיה בחיפה, וכמו שהיה בבאר שבע בשנת 2006. אבל אנחנו צריכים לזכור עוד משהו, אתה יודע, אני שלימדתי פעם במכללת מגמות, אז היו באים שם החבר'ה, כל ההייטקיסטים, היו אומרים לנו, אתה מדבר איתנו על נדלן, תתחיל מ-6%, עד 6% אנחנו יודעים לבד. ואני הייתי מגחך, והייתי אומר להם, אוקיי, אבל אני עושה 15%, וגם עכשיו אתה מסתכל עליי, ואתה אומר, איך אתה עושה 15%? אבל אם אני יודע שאני קונה נכס, לא מדבר שאז היו הצועות יותר גבוהות, אבל אם אני קונה נכס, ואני מקבל עליו 3-3.5%, ואני מחזיק אותו 10 שנים, 8 שנים, לא משנה כמה שנים, ויש לו עליית ערך, ואם עוד עשיתי נכון, וגם יש לו איזו התחדשות, וזה יש לו עליית ערך גדולה, אם אני מסתכל על כל הדברים, ואני מוכר אותו אחרי התקופה הזאת, ויש לו, בזכות עליית הערך, אני גם מרוויח עוד כסף, שאני מרוויח מעבר למה שהשקעתי, ועוד חלק מזה גם שילם הדייר שלי, למעשה, אם אני שופך אחורה את הרווח הזה על כל התקופה, פתאום אני מגלה שהגעתי לתשואות שנתיות הרבה יותר גבוהות. הרי אם אני לוקח את השמנת של למעלה ומחלק אותה על כל ההוגה, אז יש לזה יותר גבוה, אבל אני עדיין חושב שבן אדם צריך שיהיה לו גם את זה וגם את זה.
מסכים איתך לגמרי לעניין הפיזור, אני מאמין בשילוב, גם של נדלן, גם של שוק ההון, אבל מה שדיברת כרגע זה עובד גם לכיוון ההפוך. רוב האנשים לא יודעים לתמחר את העסקאות שהם עושים. הם חושבים שהעסקה בנדלן נגמרת במחיר, וזה רק מתחיל שם. הם לא עושים את החישובים, ולפעמים הם עושים עסקאות גרועות על הנייר. שאתה כאיש מקצוע, אתה מקילומטר, אתה מבין שלפי המספרים, אין פה השקעה שהיא מעניינת.
אתה יודע כמה פעמים, במקומות שהסתובבתי, וזה עוד אני סולח לאנשים, שלפחות הם קנו את זה במקומות שהסתובבתי, לפחות המקומות אני יכול להעיד שהם טובים, דירות שאני פסלתי, נרכשו על ידי אנשים, ואנשים לא מבינים, נכון, לא אני צודק בכל מה שפסלתי, כן, אבל הרבה מאוד פסלתי בגלל מחירים, בגלל צועות, בגלל דברים, ואני בכלל צועות לא מחשב באחוזים, אבל צריכים לדעת, ואתה אמרת כאן את האלף בית, הרי גם כאן, שאתה קונה נדלן, אתה צריך להיות ולקחת, או להיות מקצועי יותר, או לקחת בעל מקצוע, והרי את הפוליסות שאתה מציע, אי אפשר לעשות בלי בעל מקצוע, בגלל זה גם מקדם הטעות הוא יותר קטן. גם אז אין 100% ביטחון, אבל אמרת פה מסר לאנשים, תעטפו את עצמכם בידע ובמקצוענים שיקחו אתכם נכון. במקרה הזה זה רק ככה עובד.
אני יכול רק לחזק אותך ולהגיד לך שיש איש מקצוע בתמונה, ההתנהלות של הלקוח היא אחרת. אתן לך דוגמה בתקופת הקורונה. כסף שישב בבנקים, קרנות נאמנות, היה פדיונות אדירים, עשרות מיליארדים, פדום, הציבור, לא היה מי שיעצור אותם. בכל מה שקשור לפוליסות החיסכון, לא היה פדיונות בכלל. כי מי שאחראי על ההשקעות האלה, זה מנהלי, זה אנשים עם רישיונות. ושלקוח יוצר איתי קשר, קודם כל הוא כבר יושב בנקודה שהוא מבין את הסיכון. אז אם הכנסתי אותו לרמת סיכון כזאת, הוא די רגוע גם אם קורית קורונה. והוא מבין את המשחק, כמו שאתה אמרת, לטווח ארוך, גם אנשים שנכנסים היום להשקעה, להיכנס להשקעה פחות משניים זה לא רלוונטי. השקעה זה בינימום שנתיים, למרות שהכסף נזיל. אבל צריך לדעת ששם המשחק בהשקעות זה להיות על הגלגל. וכל מי שמחפש את הרווחים המהירים האלה...
נכון למה שאתה מה עושה, ונכון לנדלן.
בדיוק. אני חושב שזה ריצה למרחקים ארוכים, זה ריצת מרתון.
רק זאת מנצחת.
נכון, ובסוף, בתוחלת, אתה תגיע לממוצע. אבל אם אתה תבוא ותיכנס לשנה, ותנסה לבנות על העיתוי, אתה בבעיה.
אתה יודע, בשביל זה אני לא אוהב את זה שאנשים רצים דווקא לאקזיטים ולדברים, אני מסביר את זה לאנשים, לפעמים זה שתחזיקו את הנכס שנתיים, שלוש, אתם תעשו בפעם אחת מה שלא הייתם עושים בארבעה אקזיטים, והחזקתם נכס אחד וגם לא התעייפתם, ולפעמים עדיף, והיו לי שיחות כאלה בימים האחרונים, אתמול גם הייתה לי שיחה כזאת בפודקאסט שעלה, עם שלום שטיינברג, שבעצם שהוא סיפר לי שהוא קנה ומחר דירות בהדר, והיום הוא יודע שאם הוא מחזיק אותם, הם היו, היה עושה פי שתיים כסף. נכון, אי אפשר להיות חכמים בדיעבד, אבל אין ספק שלבוא לעולם ההשקעות, צריך לבוא עם המילה סבלנות. יש לך סבלנות, יש לך אורך רוח, תנצח. אין לך את זה, אולי תרוויח, אבל לא תרוויח את מה שאתה יכול להרוויח שיש לך אורך רוח.
מעבר לסבלנות, אני חושב שצריך שיטה. אתה יודע, זה, אני תמיד אומר, זה כמו דיאטה. מצאתי את השיטה לדיאטה. מה השיטה? תאכלו פחות, תעשו ספורט. יופי, ידענו את זה. כנ"ל בהשקעות. תחזיק לטווח ארוך, זה לא מספיק, אתה צריך שיטה. והמכשירים שאני עובד איתם היום בשוק ההון, הם מייצרים לך מנגנון פשוט לחיסכון, גם בהפקדה חודשית, גם אפשרות לבנות היום פנסיה. ובסופו של דבר, הכל זה תכנון, הכל זה שיטה, אני בטוח שגם אתה, שאתה בודק נכס, ואתה, יש לך שיטה. אתה עובד לפי פרמטרים ברורים, וככה עושים את ההתאמות האלה.
אז תקשיב, אסף, אני חושב ש... נכון שכבר היה כאן עודד, והיו פה אנשים ודיברו איתנו על זה, והסבירו את זה נהדר, אבל אני חושב שהארת את העיניים שלנו על החשיבה. אתה יודע מה, יותר מה שאמרת במעבר, מעבר למוצר, אם אנשים הקשיבו לך, כמו שאני הקשבתי לך, והם הבינו את הדרך של החשיבה, א', הם מבינים למה אמרתי בהתחלה שמצאנו נפשות תאומות, למרות שכל אחד ניתן עוסק בתחום אחר, אנחנו חושבים על הדרך אותו הדבר, על הדרך הרצינית והבדיקה וההתמקצעות וכל הדברים האלה, והרעיון הוא שצריכים לקחת ולעשות שילובים של הדברים האלה, ואולי באמת הפתרון זה השילוב של הפוליסה עם הזה, אבל ללכת לאנשים שיודעים לקחת אותך למקומות האלה, לא איזה מתווכים של פוליסות חיסכון או כל מיני כאלה, ולעשות את הדברים נכון. אז אין מאושר ממני שאתה הטרחת את עצמך ועלית מרמת גן לירושלים, הרווחת את האוויר של הערים, אני הרווחתי אורח, והמון המון המון תודה על הידע הרב, ואנחנו עוד נמשיך להיות בקשר בהמשך כמובן, ולכל מי שמאזין לנו, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, ומי שירצה לפגוש את אסף, לדבר איתו, להתייעץ איתו, כמו תמיד, הפרטים שלו נמצאים באתר נדלן בקלות, בבלוג, בדף ההקלטה של הפודקאסט, ואתם יכולים להגיע אליו ישירות, לא דרכי ולא תיווכים ולא סיפורים, ואני ממליץ עליו בשתי ידיים, ותודה שהיינו, ותודה אסף.
תודה צחי, היה לי נהדר.
לי היה ועדיין נהדר, אז להתראות לכולם.